הפרשה, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר על בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה וגומר, כמו שכתוב. אז חזל אומרים על זה, על ויקחו אליך, ויקחו אליך. אז אומרים על זה חזל במדרשים, גם ברבא, גם בתנחומה, גם בפסיקתא. ויקחו אליך, אז אומרים חזל, לך אני מגלה טעם פרה, אבל האחרים חוקה. כך דורשים חזל על ויקחו אליך. ויקחו אליך, זאת אומרת, אתה זה שיודע טעם פרה. להם זאת חוקת התורה, אבל אליך, ייקחו אליך, משום שאתה כן יודע טעם פרה. אז כתוב כאן שיש חילוק בין משה רבינו לבין כל כלל ישראל כולו. משה רבינו האחד והיחידי מכל הכלל, כל הכלל, כל הציבור כולו. אז משה רבינו האחד והיחידי שטעם פרה נתגלה לו. וכמו שמשתמע מדברי חז"ל, אז העובדה שלמשה רבינו נתגלה טעם פרה, זאת הסיבה שהפרשה ניתנה בכלל. והעובדה שכלל ישראל שייכים לזה, זה רק ויקחו אליך. זאת אומרת, הם לא יכולים, מצד עצמם הם לא היו יכולים לקחת. פרשת פרה שייכת לכלל ישראל רק מפני שישנו, נמצא משה רבינו, שהוא יודע את, יודע טעם לפרה אדום. אבל האחרים חוקה, כך כתוב. אז לכן כל המצווה הזאת היא מצווה שעניינה, כן, עניינה, ויקחו אליך. עניינה זה דרכו, דרך משה רבינו זה אפשרי. ויקחו אליך, הם יכולים לקחת משום שהם לוקחים אליך. כפי הנראה, ככה משמע, כפי הנראה, סדר הפרשה, סדר כבר עומדים על זה, הרמב"ן כבר מאיר את זה. הרמב"ן מאיר. הסדר היה צריך להיות, וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, דבר אל בני ישראל, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, ויקחו אליך. הסדר התהפך, הסדר כאן הפוך. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה. זאת אומרת, העובדה שמשה רבינו הוא זה שמדבר לבני ישראל, זה מה שמאפשר את פרשת פרה. כך משמע. צריך היה להיות כתוב הפוך. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, דבר אל בני ישראל, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. ויקחו אליך. כתוב, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך. זאת אומרת, זה חלק מעצם חוקת התורה. עצם המצווה, עצם הפרשה היא אפשרית, רק מפני שמשה רבינו מדבר את זה לבני ישראל. הפרשה אפשרית רק משום כך. זה לא סדר, כמו כל פרשות התורה, שמשה רבינו מוסר את זה לבני ישראל, ואחרי שהוא מסר את זה לבני ישראל, אז בני ישראל יש להם את זה מצד עצמם. הם כאילו קיבלו את התורה הזאת. כאן לא קיבלו את התורה הזאת באותו אופן כמו שקיבלו את יתר פרשיות התורה. כאן קבלת התורה עצמה, זאת אומרת, עצם דברי התורה, דברי התורה עם טעמיהם, אז זה ניתן רק למשה רבינו, ולא בלבד, רק לו זה ניתן. אבל מכיוון שהוא זה שמדבר על בני ישראל, והוא זה שמצווה ואומר ויקחו אליך, אז לכן פרשת פרה אפשרית. זאת אומרת, פרשת פרה נעשית אפשרית רק מפני שמשה רבינו נמצא, והוא קיבל את פרשת פרה עם כל טעמיה. אז כך, ננסה לבאר כאן קצת את ההבדל, את ההבדל במעמד, את האפשרות העקרונית. זה בוודאי שמשה רבנו היה גדול מכל כלל ישראל, כן? הוא רבם של כל ישראל. אבל יש כאן איזשהו עיקרון, עיקרון שמחייב, ודווקא בפרשה הזאת, יש כאן איזשהו עיקרון שמחייב, שהפרשה הזאת חייבת להיות חוקה לכל הציבור כולו, כלומר לכל כלל ישראל כולו, בלי יוצא מן הכלל. היה אחד שביקש, כתוב, שלמה המלך ביקש להיות כמשה, וגם הוא רצה לדעת, אמרתי איך קמה, והיא רחוקה ממנה. אז יש כאן משהו עקרוני שמחייב שבדבר הזה, בנקודה הזאת, יהיה הבדל בין משה רבינו לבין כל בני ישראל כולה. כולם, כלומר, עד אחד. עד חוץ ממשה רבינו. ובעצם עניינה של הפרשה, ככה היא נקראת, זאת חוקת התורה. אז ננסה קצת להבין את זה לפי ערכנו. ננסה קצת להבין בעקרונית מה יש כאן. כן. הדרגה, נקודת ההבדל, נקודת החילוק, ואת זה אנחנו ננסה לבאר, נקודת החילוק בין משה רבינו לבין כל בני ישראל כולם, זאת נקודת החילוק, וכאן צריך באמת להבין, נקודת החילוק בין משה רבינו לכל בני ישראל כולם, זה הנקודה האמיתית של החילוק שבין תורה לבין נביאים. הדרגה של משה רבינו היא תורה. התורה נקראת על שמו, התורה נקראת תורת משה, והוא מזדהה עם התורה. התורה והוא חד הם. התורה נקראת על שמו, והוא עצמו תורה. וכלל ישראל כולו, אז הנח להם לישראל. אם אינם נביאים, לפחות בני נביאים הם. זאת אומרת, הדרגה של כל בני ישראל כולם, אז זאת דרגה של נביאים ובני נביאים. זה כל ישראל כולה. אבל הדרגה של מה שנקרא זהות עם מה שנקרא תורה, זה לא שייך. זה רק משה רבינו. הוא היחידי שהוריד תורה לישראל. מלבדו, אין אדם בעולם שהוריד תורה. כל מערכת הקשר מהתורה ואילך, ממשה רבינו ואילך, מערכת הקשר בין הבורא יתברך ובין כן, ובין באי עולם, אז מערכת הקשר היא דרך מה שנקרא נבואה. נביאים, וזה בלבד. זאת אומרת, עד כאן אפשר להגיע. הנביאים, אז כך הדין, אין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה, נביא לא יכול לחדש שום דבר, לא יכול להוסיף שום דבר. נביא לא יכול להוסיף על מצוות התורה, הוא לא יכול לגרוע ממצוות התורה, רק זמן מסוים, במקרה מסוים, לפי שעה. אבל תורה רק משה רבינו הביא לעולם. אז נעבור קצת לעניינים של לענייני הזמן קצת. הרמב״ם בפרקים האחרונים בהלכות יסודי התורה מפרק שביעי ואילך, אז הוא מדבר על ענייני נבואה, על הוא מתחיל ואומר מיסודי הדת לידע שהכל מנבא את בני האדם. זה אחד מקרי ה... אחד מהיוד ג' עיקרים, כמו שהרמב״ם מונה אותם, וזה מיסודי הדת. לידע שהכל מנבא את בני האדם. ובאופני הנבואה, אז שונה משה רבינו, לא כן עבדי משה, כמו שידוע. לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמנו. פרשה שלמה יש בתורה, לחלק בעיקר הזה של נבואה, בין כל הנביאים כולם ובין משה רבינו. משה רבינו עניין בפני עצמו, סוג נבואה בפני עצמו. זאת מערכת אחרת לגמרי. החילוקים, כמו שהם נמנים ברמב"ם, כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה רבינו רבן של כל הנביאים. ומה הפרש יש בנבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום או במראה, ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד, שנאמר הוא בבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע הכל מדבר אליו. משה רבינו עומד על עומדו. מעלת נבואתו של משה רבינו זה בזמן שהנבואה שורה עליו, חלה עליו, אז הוא לא מתמוטט, הוא לא נופל, הוא לא חייב לישון. זאת אומרת, הוא עומד על עומדו כמו שהוא, ודיבר השם אל משה פנים בפנים כאשר ידבר איש אל רעהו. שניים שמדברים זה עם זה. כל הנביאים על ידי מלאך. לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. זאת אומרת, הם רואים דרך איזה שהוא אמצעי. זה מה שנקרא בלשון הרמב"ם מלאך. לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. משה רבינו לא על ידי מלאך, שנאמר פה אל פה אדבר בו. ונאמר ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. ונאמר ותמונת השם יביט. כלומר שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו, בלא חידה ובלא משל. כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגים, ומשה רבינו אינו כן. הוא שהכתוב אומר, כאשר ידבר איש אל רעהו. כלומר, כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חברו, כך היה כוח בדעתו של משה רבינו להבין דברי הנבואה, והוא עומד על עומדו שלם. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, משה רבינו אינו כן, אלא כל זמן שיחפוץ, רוח הקודש לא ושתו, ונבואה שורה עליו, ואינו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה, שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. לפיכך מתנבא בכל עת, שנאמר עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. בהמשך, בפרק שמיני בהתחלה, אז כתוב כאן ברמב״ם, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשה. לא להביא ראיה על הנבואה. מתבאר כאן מדברי הרמב״ם. כתוב כאן ברמב״ם שהאותות שמשה רבינו עשה היו לפי הצורך, לא להביא ראיה על הנבואה. הדבר הזה, לכאורה, הדבר הזה באותות של אלישה, באותות של אליהו, כל הריבוי האותות והמופתים שעשו אליהו ואלישה, אז גם הם ברובם המכריע לא היו בשביל להביא ראיה על הנבואה, כולם כבר הכירו את אלישה, כולם כבר ידעו, אלישה ואליהו, כולם ידעו אותם. כולם ידעו אותם, היו מוחזקים, בהחלט. לא היה שום פיקפוק בנבואה שלהם. והם הוסיפו עוד אותות. כאן כתוב ברמב״ם שהאותות של משה רבינו הם שונים. משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, והאותות שמשה רבינו עשה. המופתים של משה רבינו הם פרשה בפני עצמה. הם לא שייכים, כל המופתים של משה רבינו לא שייכים בכלל, כן, להביא ראיה על הנבואה. אבל הדבר הזה נתייחד בו משה רבינו, והוא בלבד. הוא שונה מכל יתר הנביא. וזה תמוע, זה קצת צריך עיון. כי גם יתר הנביאים, גם יתר הנביאים, אליהו ואלישה עשו מופתים רבים, רבים. וזה היה בלי שום צורך להעביר ראייה לנבואה. אז למה מתייחד בדבר הזה משה רבינו שונה מכל יתר הנבואות? ניקח של אליהו ואליש. יש שם גם כן ריבוי מופתים עצום, כן? ריבוי אותות, נפלאות, דברים שלא כדרך הטבע. אבל אף פעם זה לא היה, כן? כל מה שאנחנו יודעים, כל מה שכתוב בנביא, אז זה לא בא כדי להעביר ראיה על נבואתם, לא לשם כך זה בא. ברמב"ם כתוב שבדבר הזה נתייחד משה רבינו. אז צריך לדעת, להבין. הכלל הגדול הוא, לעולם אין מופתים בלי נבואה. לעולם. זאת אומרת, זה כלל גדול. המופתים תמיד באים, האותות המופתים, הם תמיד מצורפים, תמיד, בכל מקרה. זה מצורף תמיד לאיזושהי נבואה. זאת אומרת, בכל מקום שאנחנו רואים מופת שהוא שינוי מדרך הטבע. דבר שהוא שינוי לא כדרך הטבע. אז את הדבר הזה עושים רק נביאים. או, בזמן שפסקה נבואה, אז אף על פי שנטלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נטלה. אז כדרך, כן, על זה נאמר, כדרך שנביאים יכולים לעשות מופתים, לשנות, לעשות דברים שהם מחוץ לגמרי לדרכי הטבע, כך, כשנטלה נבואה מן הנביאים, אז אותה נבואה שנטלה מיום שחרב בית המקדש, כתוב בגמרא, אף על פי שנטלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נטלה. כלומר, מה שנשאר אצל החכמים, זה אותו כוח של אותם דברים נפלאים שאנחנו מוצאים בשס, מלא מחכמי ישראל שהם עשו בכוח תורתם, הם עשו דברים שהם מחוץ לדרך הטבע. כבר הזכרנו פה כמה וכמה פעמים, יש רשימה ארוכה מאוד של מופתים, דברים נפלאים שעשו חכמי השס, חזל, ואפשר לומר שלא היה דבר אחד בנביאים שלא נעשה על ידי חכמי השס. כל המופתים כולם. מהדברים היותר גדולים, כן, תחיית מתים, שעל זה כתוב, כשאלישה ביקש מאליהו בזמן הפרידה, והנה פי שניים ברוחך אליי, אז אומרים על זה חז"ל שאליהו החיה מת אחד ואלישה שניים. זה עסק, זה פרקים שלמים בנביא. ואצל חכמי השס הדבר הזה נעשה כאילו בדרך אגב, בלי עסק, בלי שום... והם עשו את זה ב... אז כבר דיברנו על זה פעם, זו סוגיה בפני עצמה. בכל אופן, קריאת מים, קריאת נהר. אז עשה את זה רב פנחס בן יאיר יחד עם תיאה, תיאה, עם ישמעאלי, שהלך וליווה אותו. והוא עשה את זה שם בלי שאף אחד ידע מזה בכלל. אם זה לא היה כתוב בגמרא, אף אחד לא היה יודע מזה. זה דבר שלא התפרסם. על יהושע כתוב שבזמן שהוא קרא את מי הירדן, אז כתוב שביום הזה החל תת פחדך, שלעיני כל העמים כולם, וכולם יראו עד איכן מגיע כוחך. שמי הירדן נקראו בפני בני ישראל. על כל פנים, חכמי השס עשו את כל הדברים שעשו הנביאים. כל הדברים כולם. איך יהיו מתים, נכנסו לכבשן האש ויצאו חיים, אפילו בלי... כן, לא נכרחו אפילו. נכנסו לכבשן האש, נכנסו לגובה ריות. עשו מעשי פלא. ממש כמו שכתוב בנביא. אבל המופתים זה דבר שהוא שייך בעצם לעניין הנבואה. זאת אומרת, שאם הם עושים את הדברים האלה, אז זה מהכוח הזה שנקרא, אף על פי שנטלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נטלה. כלומר, משתייר אצלם אותו כוח נבואה שעל ידו הם יכולים לשנות את, להפוך את סדרי העולם, לשנות את דרכי הטבע, לעשות כל מיני דברים. אליהו עצר את הגשם, וזה מופת. לא יהיה טל ומטר כי אם על פי. ובגמרא, כתוב בגמרא, בסוף תני, בפרק הפועלי, במציע, כתוב בגמרא, שעמי מרמה, אילב דצריך לבריאתה, אז הייתי מבטל את זה מהעולה. עמי מר. עמי מר היה בסוף חכמי השס, היה בדורו של רבש, בדורם של רבינה ורבש. אז עמי מר אמר, אילב דצריך לבריאתה, על גשם, אז הייתי מבטל את זה מהעולה. הייתי מבקש רחמים ומבטל את זה מהעולה. נבואה ומופתים באים ביחד, רק תלוי, בזמן הנביאים אז הנבואה הייתה ביד הנביאים, מאז שפסקה נבואה אז הנבואה עברה לכל חכם וחכם, כל חכם אמיתי, כל חכם מחכמי ישראל, נתלה נבואה מן הנביאים אבל מן החכמים לא נתלה. אז כל חכמי אמת, כל חכמי תורה, אז הם עושים אותם דברים כמו שעשו הנביאים. ולכן מלמדים אותנו רבותינו הראשונים, הדבר הזה מתפרש בכמה וכמה מקומות בדברי רבותינו, גם ברמב"ם משמע ככה כאן, המהר"ל מעריך בזה קצת בכמה מקומות, בעיקר בהקדמה השנייה לספר הגבורות. הנבואה עצמה בעולם, הנבואה עצמה בעולם נתפסת כמופת. זה דבר שהוא מחוץ לדרך הטבע. עצם נבואה בעולם, עצם העובדה שכביכול בורא העולם, זה מחוץ לסדרי הטבע, פירוש הדבר, שמציאות אחרת נכנסת ומתערבת בתוך המציאות שלנו. המציאות שלנו היא מסודרת, מאורגנת, והיא מסודרת היטב לפי דרכי הטבע. ולא ייתכן שיהיה בה שום פרץ. היא... העולם כאן מסודר עד לחוט השערה האחרון. עצם ההתערבות שכביכול בורא העולם מדבר ומגלה דברים שהם אינם מסדר העולם, והוא מגלה את זה, אז זה עצמו דבר שמצטרפת כאן מציאות גבוהה יותר, ונכנסת ומתערבת בתוך סדרי העולם הזה. כביכול אדם שחי פה, נמצא פה בעולם הזה, שומע דברים, יודע דברים, מבין דברים שהם לא מתוך המערכת פה. הם לא בני תפיסה פה, בשום פנים ואופן. הדבר הזה מתגלה מהעולם העליון. הדבר הזה בעצמו נחשב מופת. זה עצמו נקרא מופת. זה נקרא... אלו הם הניסים כולה. כל מערכת הניסים כולה, כולה, מהר"ל מעריך בזה, שם באותו מקום, בהקדמה השנייה לספר הגבורות. כל מערכת הניסים כולה, היא כולה מערכת שלימה, מסודרת היטב. אבל היא לא שייכת לסדר הטבע פה. העובדה שמתגלה פה, מתוך המערכת ההיא, זה עצמו עניין הנס. אבל הניסים הם לא דברים חריגים, או דברים בלי מהלך. הניסים כולם, אז הם כולם מהלך פנימי יותר, מהלך עמוק יותר, מהלך שהוא לא מתגלה פה במציאות שלנו. כשמתגלה אותה מציאות בתוך המציאות שלנו, כן, ההתגלות הזאת בעצמה היא הנס. זה עניין הנס. בדרך כלל טועים בזה. כן? מבינים. כמו שרגילים להבין, בהשקפה הראשונה. שהנס פירושו, שאפשר לקחת ולשנות דברים, והמערכת היא לאו דווקא. אין דבר כזה. אין דבר כזה. המערכת מסודרת היטב. והיא מסודרת מעת הבורא יתברך. וכשהוא סידר את המערכת, אז חוק נתן ולא יעבור. אין אפשרות לעבור את החוק הזה. אלא שישנה מערכת חוקים יותר גבוהה, מערכת חוקים פנימית יותר. זאת מערכת יותר גבוהה שהיא מציאות אחרת, מציאות עליונה יותר, שהיא לא מתגלה פה. הנס הוא כשמתגלה אותה מציאות בתוך המציאות פה. אז המציאות פה מתבטלת כלפי מציאות גבוהה יותר. זה העניין, זה עניין הניסים. ראש לעניין הניסים, זאת הנבואה. זו היסוד. בעיקרי הדת, אז לא נאמר לנו, אנחנו אומרת, לא מחויבים מצד העיקרים, כן, מצד 13 העיקרים, לא כתוב שם שאנחנו חייבים להאמין בניסים. זה כמו כל התורה כולה. האמונה הזאת נמצאת בעיקר של נבואה. מיסודי הדת לידע שהקל מנבא את בני האדם. אותה נבואה שהקל מנבא את בני האדם, אותה אמונה. הקל מנבא את בני האדם, הדבר הזה הוא ראש לכל הניסים. זאת אומרת, כאן מתגלה שבתוך המערכת כאן, בתוך מערכת העולם שלנו, אז מתגלים מערכות גבוהות יותר, מציאויות עליונות יותר יכולות להתגלות פה. והחיבור הזה בין שתי המציאויות האלו, החיבור הזה בעצמו, הוא עניין הנס. בזמן שהבריאה מגלה ניסים, אז הבריאה כולה מדברת דברי נבואה. היא מדברת מעולם עליון יותר. כשמתגלים ניסים בבריאה, אז הבריאה מדברת נבואה. לכן, עניין הניסים תמיד מצורף אל נביא בתורה שבכתב, או מצורף אל מי שהוא עדיף מנביא, או שניטלה נבואה מאחרים, מהנביאים, וממנו לא ניטלה הנבואה, אז גם הוא דינו, מעמדו לעניין הזה כנביא. וזה תמיד בשייכות למישהו שהוא נביא, הנח להם לישראל. אם אינם נביאים, בני נביאים. וזה עניין הניסים. ישנה מערכת אחת של ניסים, שהיא מחוץ לכלל הזה. ישנה מערכת אחת של ניסים שהיא תורה ולא נביאים. אלו הם כל הניסים שנעשו ביציאת מצרים, זאת אומרת, במצרים, ביציאת מצרים, במתן תורה, במדבר. זאת אומרת, כל מה שעשה משה רבינו עליו השלום. כל מה שנעשה על ידי משה רבינו עליו השלום, אז הניסים האלה, מעמדם, עניינם, צורתם, צורת תורה, אבל לא צורת נביאים. הניסים האלה הם תורה. להבין. ההבדל שבין תורה לנביאים זה שמתחיל מלמטה, נתחיל מנביאים. כמו שדיברנו, נביאים פירושו תמיד, לעולם ישנם כאן שתי מערכות שונות. שתי מערכות שונות, שתי מערכות נבדלות זו מזו. המערכת הזאת של דרך הטבע, של סדר העולם, המערכת הזאת היא מערכת אחת, והיא מסודרת, והיא מצויה, והיא נמצאת בתוך המסגרות שלה. עניין הניסים, כמו עניין הנבואה, מתגלים כאן, בתוך מערכת אחת, מתגלים כאן מציאויות ממערכת גבוהה יותר. החיבור בין שני סדרים שונים, שתי מציאויות שונות, שתי מערכות שונות, שני עולמות שונים, החיבור שבין שני הדברים האלה, זה עניין הניסים וזה עניין הנבואה. אבל יש כאן נביא שנמצא פה, מציאות גבוהה יותר שנמצאת שם, וכביכול קשר בין שתי המציאויות האלה, זה עניין הנבואה. הקשר, החיבור שבין שתי המציאויות האלה, זה עניינה של הנבואה. לא כן עבדי משה. בכל ביתי נאמן הוא. משה רבינו, גם זה עיקר, אחד משלוש עשרה העיקרים, זה לדעת שנבואת משה רבינו אינה כנבואת שאר כל הנביאים. זאת פרשה בפני עצמה, עניין בפני עצמו, זאת סוגיה אחרת לגמרי. זאת נבואה אחרת. הנבואה שנקראת תורה עניינה, אין כאן שתי מציאויות שונות בכלל. זאת אומרת, זה לא חלות של מערכת אחת, מציאות אחת, חלות של חיבור שבין שתי מציאויות שונות, אלא גילוי עומק שבו שתי המציאויות האלה הן מציאות אחת. מה שנדמה לשתיים, זאת מציאות אחת, אחת בלבד. משה רבינו הוא היחידי בעולם שעולה לשמיים ויורד לארץ. איש האלוקים, מה שדורשים חז"ל בספרי. זאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. איש האלוקים, מחציו הוא למעלה איש, אלוקים, מחציו הוא למטה איש. וצורת אדם אחת, איש האלוקים. אנחנו כבר הזכרנו פה פעם את החידוש הנפלא ש... רבי אברהם, בנו של הרמב״ם, מביא את זה ב... זה נתפס ב... על ספר שמות. אז הוא מביא את זה בשם אביו, שקיבל מאביו, שקיבל מאבותיו, מפי רב סעדיה גאון. והוא מכתיר את זה, ככה הוא קורא לזה, וזהו המובחר שבפירושים. זה קבלה שהוא קיבל מאבותיו, מאבותיו ומרב סעדיה גאון דרך הגאוני. ונקודת החידוש, משהו, זאת אומרת, החידוש שהוא מחדש שם, זה שכששומעים, שמעו, כלל ישראל, שמעו, ראו את משה רבינו ושמעו אותו, אז זאת הייתה דרגה של נבואה. כדרך שרואים מלאך. לראות את משה רבינו, זאת דרגה של נבואה. אנחנו, אילו היה משה רבינו עומד לפנינו, לא היינו רואים אותו. לא היינו רואים אותו. כי פשוטו, לא היינו רואים אותו. כדרך שאנחנו לא רואים את כל מה שעומד לפנינו. באמת, זאת אומרת, מתכוון ברצינות. אבל את משה רבינו לא היינו רואים. פשוט. הדברים כפשוטם, לא היינו רואים אותו. אף על פי שהוא היה גוף, הוא היה אדם, הוא חי יחד עם בני ישראל. נגעו בו, ראו אותו, שמעו אותו מדבר, הביטו אחרי משה. כל כלל ישראל, אבל זאת הדרגה של דור המדבר. דרגה של דור המדבר, הם גם ראו את הקולות. הם גם ראו את מעמד הר סיני. כל מי שלא בדרגה כזאת, אז את משה רבינו בשום אופן לא יכול היה לראות. אני מדבר כעת פשוט על מראה פיזי. עובדה שגופו של משה רבינו, גופו של משה רבינו, אותו גוף, לא נמצא בעולם הזה. איפה הוא? איפה הוא? אליהו עלה בסערה השמיים. משה רבינו כתוב בפסוק שהוא נמצא פה וקבור פה. ולא ידע איש את קבורתו, אף אחד לא יכול. פה מדובר, וכאן צריך להבין, להבחין, ההבדל, התהום של ההבדל שבין תורה לבין נביאים. תורה, זהו הבסיס שעליו עומדת כל הבריאה כולה. כל הבריאה מקצה ועד קצה, זאת אומרת, הבריאה, בריאת העולמנו שלנו, בריאת כל העולמות העליונים, הכל כתוב בתורה, והכל תורת משה. שהכל תורת משה, זאת אומרת שכל הבריאה כולה היא הכל מציאות אחת, זאת תורה. משה רבינו כשהוא מזדהה, הוא זהה עם התורה, התורה נקראת על שמו, התורה נקראת תורת משה. בתורה היא נקראת תורת משה. אז כשמשה רבינו הוא והתורה חד הם, אז עבורו כל המציאות כולה, אין כאן שתי מציאויות שונות, אין כאן מציאות עליונה, מציאות תחתונה, מציאות כזאת, מציאות כזאת. מחציהו למעלה אלוקים, מחציהו למטה איש, ושניהם צורת אדם אחד. העולם דלמעלה והעולם דלמטה, שני העולמות האלה, הם לא שני עולמות, זאת מציאות אחת, כמו שהאדם הוא מציאות אחת מכף רגל ועד ראש, או מראש ועד כף רגל. זאת מציאות אחת, אחת. ובמקום שמתגלה התורה, צורת הדברים היא, צורת הדברים. לא שמתגלה בתוך מציאות אחת מערכת מציאות אחרת. זה לא צירוף של שתי מציאויות שונות, שאחת מתגלה בתוך השנייה, או אחת מתערבת בתוך השנייה, חלה על השנייה או מתגלה בה. אלא שכאן מתגלה המציאות הפנימית האמיתית שכוללת בתוכה את העליונים ואת התחתונים יחד. הכל מתגלה, הכל מציאות אחת. אז מובן מאליו, זה סדר אחר של ניסים, זאת מערכת אחרת, זאת צורה אחרת של ניסים. אלה ניסים בפנימית. ישנם ניסים שהניסים האלה נעשו פרשות בתורה. כל ניסי מצרים, הניסים האלה נעשו תורה, ובתורה עצמה כתוב, בתורה עצמה כתוב, כמו שידוע, דברי הרמב"ן הידועים בסוף פרשת בו, המון מצוות, בלשונו של הרמב"ן כתוב, אפילו רוב מצוות התורה, הם כולם באו, המצוות האלה כולם באו לשמר את הניסים. כשבן אדם מניח תפילין, אז זה כדי לשמר את יציאת מצרים. כך כשבן אדם מניח תפילין, וכך כשבן אדם שומר שבת, זכר ליציאת מצרים, כך כשבן אדם שומר את כל המועדים כולה, כל הימים הטובים, זכר ליציאת מצרים, כך כשבן אדם מקדש בחורות, זה זכר ליציאת מצרים. הכל זכר ליציאת מצרים. כל מה שקרה ביציאת מצרים. אז כל הדברים האלה הם כולם נעשו תורה. הדבר הזה עצמו, זאת, אלה פרשות של תורה. כלומר, יש כאן הבדל, וההבדל הוא הבדל של תהום, וצריך להתבונן בזה, להבין. זה הבדל של תהום. בין מערכת ניסים, שהיא מגלה עומק, רובד, או מערכת מציאות עליונה יותר בתוך מערכת מציאות שלנו, אבל המציאויות האלה הן חלוקות זו מזו, הן נבדלות זו מזו. הן שתיים, רק בתוך אחת מתגלה השנייה. בתוך הנמוכה יותר, הקרובה יותר אלינו, מתגלה המציאות העליונה. אז זה או בדיבורו של הנביא, או במאסף של הנביא, או במאסף של מישהו במקום הנביא. שהנבואה לא נתלה ממנו, כמו שאמר. שונים מזה, זאת אומרת, אחרת, הניסים של יציאת מצרים. אותם ניסים של יציאת מצרים, כל המערכת, כולה, ניסי יציאת מצרים. כל ניסי יציאת מצרים הם ניסים של תורה. כל הניסים שמשה רבינו עשה עם, לא להביא ראיה על הנבואה. פירוש הדברים, זה לא שצריך ראיה כנגד מפקפק. הניסים האלה הם לא במערכת שמביאה ראיה, ראיה. ראיה צריך להביא בזמן שאותה, מתי מביאים ראיה? מביאים ראיה בזמן שאני נמצא בתוך מערכת דעת, או בתוך מערכת מציאות, שבתוך המערכת הזאת, אז נראה לי כך, כך הוא סדר הדברים. אני נמצא במערכת דעת, שבתוכה מתחייב שכך וכך הם פני הדברים. בא מישהו ומביא לי ראיה, שהדברים הם לא כמו שאני סבור. אבל אני לא צריך ראיה בזמן שאני נמצא בתוך המערכת הזאת. אף אחד לא מחפש ראיה לדבר ברור, אף אחד לא מחפש ראיה לדבר שהוא נמצא בתוכו, הוא חי אותו. אין מקום לראיה, אין טעם לראיה, הראיה היא גם לא ראיה. אין לה שם ראיה. כשאני רואה, אז אין מקום לראיה. ראיה זה נקרא להראות ממקום אחר. כשמשה רבינו עשה אותות ומופתים, הגילוי של האותות ומופתים האלה זה גילוי של עומק שאין צורך בראיה. הראיה מיותרת. אין מקום לראיה, אין צורך בראיה. הראיה לא שייכת שם בכלל. זה גילוי של מציאות כזאת שמפקיעה את הצורך בראיה. אין שום צורך בראיה. אין מקום לראיה בקיצור. כאן היא נקודת השוני. כאן שונים הניסים שמשה רבינו עשה מניסי כל הנביאים כולה. משה רבינו שייך למערכת אחרת. זאת אומרת, היה אדם אחד בעולם, אחד בעולם, שמציאותו שלו הייתה המציאות של תורה. המציאות הזאת היא מציאות שכוללת את כל סדר המציאות כולו, מהקצה העליון ביותר עד הקצה התחתון ביותר. כל המציאות כולה היא כולה מציאות אחת. אין כאן שני סדרים, ואין כאן שתי מערכות, ואין כאן, אפילו אם יש נקודות חיבור, נקודות צירוף ביניהם. אבל השתיים הם שתיים. זאת מציאות אחת וזאת מציאות שנייה. כאן זאת מציאות שונה. מציאות גבוהה יותר, פנימית יותר, עמוקה יותר, שכוללת את כל הדברים כולם יחד, במציאות אחת. הרמב״ם בפרק ז' מלכות חמץ ומצה. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. טוב, זה עוד עניין. כך לשון הרמב״ם מפורסם, מצוות עשה של תורה לספר, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, כל אחד יודע, שמספרים ביציאת מצרים, כך כתוב בהגדה של פסח, כך כתוב בכל מקום, המצווה היא סיפור יציאת מצרים, וצריך לספר ביציאת מצרים, נכון? כך צריך לעשות. למה זה לא כתוב ברמב״ם? למה כתוב ברמב״ם הפוך? למה כתוב אחרת? הוא לא אומר את זה. הוא לא אומר שצריכים לספר ביציאת מצרים. הוא אומר שצריכים לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. הוא לא אומר שצריכים לספר ביציאת מצרים. מצוות עשה של תורה לספר, ואני הייתי אומר, לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן. האופן איך יציאת מצרים הייתה, זה חלק מהסיפור. אבל עצם המצווה היא לספר ביציאת מצרים. כאן כתוב שעצם המצווה היא לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. אף מילה על היציאה. אף מילה, הוא לא אומר מילה אחת על היציאה. ומניין שבליל 15 תלמוד לומר והגדת לבנך, טוב. מצווה להודיע לבנים, ואפילו לא שאלו, שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו. קיצה. אם היה קטן או טיפש, הרמב"ם מביא כאן את הכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, הוא מביא את זה באותו אופן כמו שהוא מביא. אם היה קטן או טיפש, זה נקרא תם, שאינו יודע לשאול, אומר לו, בני, כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו, או כמו עבד זה במצרים, ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא, ויוציאנו לחירות. זה מה שאומרים לילד קטן או טיפש. ואם היה בן גדול וחכם, מודיעו מה שאירה לנו במצרים, וניסים שנעשו לנו על ידי משה רבינו. כאן שוב, אף מילה על היציאה. זאת אומרת, זה תלוי בדרגה של הבנים. בן קטן או טיפש, דהיינו תם או שאינו יודע לשאול, אז מצווה להודיע לו ולספר לו, בני, כולנו היינו עבדים כמו עבד זה, כמו שפחה זו, ובלילה הזה בורא העולם הוציא אותנו לחירות. זה הסיפור שמספרים לילד קטן, לא חכם. אבל אם הוא חכם, אז מודיעים לו את מה שאירה לנו במצרים, מה שאירה לנו במצרים, וניסים שנעשו על ידי משה רבינו, הכל לפי דעתו של בן. אז כך. כאן כתוב הדגשה ברמב״ם שהיא תימה, היא תמוהה מאוד. אנחנו צריכים לספר את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? ניסים שנעשו על ידי משה רבינו? זאת המצווה של סיפור יציאת מצרים? ניסים שנעשו על ידי משה רבינו. בנוסף, הרי שמו של משה רבינו, כמו שידוע, לא מוזכר בכלל בהגדה. הוא לא מוזכר בהגדה בכלל. מוזכר בדרך אגב, דרך אגב של ילפותה מסוימת שמביאים פסוק, ושם ממשיכים את הפסוק עד הסוף. אבל לא מתכוונים בכלל לזה. שמו של משה רבינו לא מזכירים בכלל. אם עיקר המצווה, עיקר המצווה, כבר דיברנו על זה פה. אם עיקר המצווה זה לספר בניסים שנעשו דווקא על ידי משה רבינו. דווקא הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. זה צריכים לספר. אז למה לא מספרים את זה? בכלל לא. בכלל לא. ומה תוכן העניין? ניסים שנעשו על ידי משה רבינו. מה זה? מה זה?
מכת בכורות לא מקיימים את המצווה. מכת בכורות לא נעשתה על די משה רבן. ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אני הוא, אני ולא אחר. זה לא נעשה על די משה רבן. משה רבנו לא השתתף, במכת בכורות משה רבנו לא השתתף. כל המיעוטים כולם, לא חשוב באיזה מקום משה רבנו ממועט. כן. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח. אני הוא, אני ולא אחר. בכל אופן, משה רבנו ממועט כאן. ועברתי בארץ מצרים, אני עצמי, כך אומר בורא העולם. והניסים שנעשו על ידי משה רבנו הם עיקר הסיפור. מה המשמעות בכלל, ניסים שנעשו על ידי משה רבנו? מה זה מתכוון? מה המשמעות של ניסים שנעשו על ידי משה רבנו? אלא פירוש הדברים הוא כמו שאמרנו. ניסים שנעשו על ידי משה רבנו עניינם אחר. המצווה לספר ביציאת מצרים בליל תתבר, זאת מצווה לא לספר ניסים ונפלאות, לספר מופתים. לא בהכי עסקינה, בפירוש לא בהכי עסקינה. עיקר הסיפור, מצוות הסיפור היא לספר בניסים שנעשו על ידי משה רבנו. זאת אומרת, אותם גילויי ניסים שנתגלו על ידי משה רבנו, אז עניינם אחר, זה גילוי אחר. נתגלתה כאן מציאות שונה, לא נתגלו כאן ניסים. דהיינו, לא נתגלו כאן ניסים ולא נתגלו כאן ראיות. אלה לא ניסים שהם ראיות, אלה ניסים שהם מציאויות. אנחנו מצווים לספר ביציאת מצרים באותו לילה, לא לספר בניסים ונפלאות. בפירוש לא. המצווה היא לספר בניסים שנעשו על ידי משה רבינו. זאת צורת המצווה. צורת המצווה היא לגלות את יציאת מצרים, את הניסים של מצרים. דהיינו לגלות את המציאות החדשה. אותה מציאות שהיא המציאות כביכול שבורא העולם שם בה את כלל ישראל. הסיפור של ליל תתוו זה לא סיפור, זה סיפור של תורה, אבל לא סיפור של נביאים. זה ניסים שנעשו על ידי משה רבינו, בדווקא. כל מי ששייך, זאת אומרת, כל מי שמגיע בדעתו, בסיפור יציאת מצרים, עד לרמה של ניסים ונפלאות, שכביכול בורא העולם גילה פה מערכת מציאות גבוהה יותר, והמציאות פה נשארה כמו שהיא, ושם היא כמו שהיא, רק הם התחברו זה לזה, שתי המציאויות האלה. כל מי שמגיע בדעתו עד פה, אז הוא אחד מיתר ארבעת הבנים, בכל אופן הוא לא הבן החכם. עומק דעת, בן חכם, מלמדים אותו צורה אחרת של סיפור. הסיפור הוא לא היציאה. היציאה האמיתית היא למציאות שנתגלתה באותם ניסים ונפלאות. לא עובדת היציאה לחירות. עובדת היציאה לחירות זה הרמה שיכול להגיע אליה בן קטן או טיפש. המכוון הוא לא זה. המכוון הוא הגילוי של אותם ניסים ונפלאות שהם תורה. הניסים ונפלאות האלה שהם מראים מציאות אחרת לגמרי. בגמרא כתוב, הגמרא בהרבה מקומות ובהרבה אופנים, הגמרא ומדרשי חז"ל, בהרבה מקומות ובהרבה אופנים, בהרבה צורות, הגמרא בתחילת פסחים אומרת שהעולם הזה דומה ללילה והעולם הבא דומה ליום. ואלה שתי מציאויות שונות. העולם הזה דומה ללילה, כך כתוב בגמרא בתחילת פסחים דווקא. אור לארבעה הזה. ואומר החושך ישופעיני ולילה אור בעדיני. גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר כחשיכה כאור. אז הגמרא דורשת את הפסוק ואומרת, העולם הזה שהוא לילה והעולם הבא שהוא יום, אלה הם שני העולמות. אלו שני זמנים שונים, שתי בריאות שונות, יש יום ויש לילה. כביכול בורא העולם נקרא בורא יום, בורא לילה. יוצר אור ובורא חושך. אלו שתי מציאויות שונות, שתי בריאות נפרדות. יש לילה אחד בשנה, לילה אחד, יחיד, שעניינו הוא שהוא לא לילה. אין לו, לשון הגרא בביאור ההגדה של פסח, שאין לו דין לילה כלל. לילה כיום יאיר, זה מתכוון ללילה הזה. הלילה הזה איננו לילה. פירוש הדבר שכאן מתחברים לאחד שתי מציאויות שונות. אין כאן יוצר אור ובורא חושך. אין כאן בריאה כזאת ובריאה כזאת. יש כאן בריאה אחת. והבריאה הזאת כוללת בתוכה את מה שנראה כחושך ומה שנראה כאור. מה שנראה כיום, מה שנראה כלילה. זה עומק הגילוי. זה מה שנתגלה בלילה הזה, וזה מה שמי שדעתו יפה, לפי דעתו של בן, זה עיקר הסיפור. את זה צריכים לספר. שאנחנו צריכים לספר את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. אז אנחנו לא מצווים להזכיר את משה רבינו ולספר את הניסים. אלא פה מדובר על צורת ניסים של משה רבינו. ניסים שנעשו על ידי משה רבינו. להפך. להפך. כמה שנזכיר אותו יותר. אז נתלה את זה בו והדבר הוא לא מציאות בעולם. אותם ניסים שנעשו על ידי משה רבינו היו מציאות בעולם. מציאות בעולם, כולנו היינו בה. את שמו של משה רבינו בדווקא לא מזכיר. משום שמזכירים את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. זאת המציאות עצמה. המציאות כמו שהיא, כך היא נראית. המציאות כמו שהיא, לעמיתה, אז היא לילה כיום יאיר. כל מה שנדמה לנו, כל מה שנדמה חושך, כל מה שנדמה אור, כל מה שנדמה כך, כך, כל מערכת, כל מערכות השינויים, וכל המציאויות השונות של העולמות דלמעלה, מהעולמות דלמטה. כל הדברים האלה הם כולם במערכת המציאות דילמטה שאנחנו מצויים בה. אבל כשמתגלה המציאות של תורה, לכן אנחנו מצווים לזכור את יציאת מצרים. וזכירת יציאת מצרים מתקיימת על ידי כל מצוות התורה. השבת עצמה היא זכר ליציאת מצרים. כך השבת, כך כל המועדים, שוב, כך תפילין, כך. רוב מצוותיה של תורה. התורה עצמה משמרת, זאת אומרת, קיום התורה, התורה עצמה היא השימור של אותה מציאות שנתגלתה ביציאת מצרים. המציאות שנתגלתה ביציאת מצרים, זאת המציאות של תורה. את זה אנחנו חייבים לזכור, את זה צריכים לספר. דרך אגב, אני רוצה להעיר הערה. ישנם המוני הגדות שיש בסופם, לכבוד החג, לכבוד ליל, התקדש חג, אז יש בסופם המון סיפורי צדיקים. אם כבר מספרים ניסים, עמי הארץ עשו את זה. עמי הארץ עשו את זה. זה לא נכון. זה לא לילה לספר סיפורי צדיקים. זה לילה לספר את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. ולא להזכיר את שמו. זה לילה שלא מספרים סיפורי צדיקים. שמי שמספר סיפורי צדיקים, מצרף את ניסי יציאת מצרים לסיפורי צדיקים. ניסי יציאת מצרים הם לא סיפורי צדיקים. הם ניסים שנעשו על ידי משה רבינו. זאת מערכת אחרת. עצם הדבר, אם הוא טוב או רע, זה עניין בפני עצמו. בכל אופן, לא בלילה הזה. לא בלילה הזה. כמו שאמרנו, כל מה שנקרא תורה זה תמיד גילוי האחד של המציאות העליונה עם התחתונה. גילוי אותה מציאות עומק, אותה מציאות פנימית, שבה הכל מתחבר להיות אחד. הלמעלה והלמטה, העולם הבא והעולם הזה, העולמות העליונים שבעליונים, והעולמות השפלים שבשפלים, הם כולם מציאות אחת, על כולם מסתכל באורייתא וברא עלמא, הם כולם תורה אחת היא. ואם יחסר אות אחת מכל מקום בתורה, תג, אז הספר תורה פגום. תג אחד אסור שיחסר מהבריאה. לא מהגבוה ביותר ולא מהשפל ביותר. אין שום הבדל בין מיכאל השר הגדול ובין שלשול קטן שבים, כמו שחזל קוראים לזה. אין שום הבדל מבחינת המציאות האחת. הכל מציאות אחת. זה לא יכול להיות נחסר, משום שגם שום תג בשום מקום בתורה לא יכול להיות נחסר. כשניתנה מצוות פרה אדומה, מצוות פרה אדומה ניתנה באופן שזה דבר שלא ניתן להבנה. העולם הזה כמו שהוא, עולמנו שלנו, אז אין בו שום תפיסה לאפשרות שאפשר להיטהר מטומאת מת. אין בעולם הזה אפשרות כזו. להיטהר מטומאת מת זה דבר שצריך לבוא ממקום ששם אני חייב להגיד את זה במילים, אי אפשר להגיד את זה שלא במילים, כן, אבל להתבונן בזה. המוות בעצמו הוא גם כן חלק מהחיים. המון פנים יש לחיים. חיים כך נתפסים, כך נתפסים, כך, כך. המון פנים יש לחיים. הפנים של חיים שיש למוות בעצמו, זה דבר שהוא בלתי נתפס בעולם הזה, בשום פנים באופן. כאן בעולם הזה, זה לא נתפס. זה לא יכול להיות נתפס. המוות כאן נתפס כסילוק החיים, אובדן החיים, קריטת החיים, איך שנקרא לזה. המוות הוא מוות ולא חיים. וכשהמוות הוא מוות והחיים הם חיים, זאת נקראת המחיצה. חזר בספרי. על הפסוק, ראו אתה כי אני, הפסוק בפרשת האזינו, בשירת האזינו. על הפסוק שכתוב, ראו אתה כי אני, אני הוא, ואין אלוהים עמדי. זה חול. זאת אומרת, כמה דובר על? אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא, ואין מידי מציל. ראו אתה כי אני, אני הוא. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא. אומרים על זה חז"ל בספרי. מחצתי ואני ארפא, מחיצתי אני ארפא. אותה מחיצה שעשיתי בין העליונים והתחתונים, שהעליונים חיים וקיימים לעולם והתחתונים מתים, אותה מחיצה אני מרפא אותה. מחצתי ואני ארפא. אז הריפוי הוא ריפוי שחל על אותה מחיצה. המחיצה הזאת היא זאת שצריכה רפואה, והמחיצה הזאת היא זאת שתתרפא לעתיד לבוא במהרה בימינו. מחצתי ואני ארפא, את המחיצה אני ארפא. דהיינו, החולי, הדבר שצריך רפואה, נמצא במחיצה. המחיצה צריכה רפואה. המחיצה חוצצת בין שתי מציאויות שונות. זה עניינה של מחיצה. כתוב כאן מחצתי ואני ארפא, פירוש הדבר, כביכול בורא העולם ירפא את המחיצה עצמה. מחצתי ואני ארפא. כשהמחיצה מתרפאת, השתי המציאויות מתחברות יחד. אין מחיצה ביניהן. מחצתי ואני ארפא. ראו אתה כי אני, אני הוא. הפירוש של אני, אני הוא, כפשוטו. זה, כביכול, בורא העולם מתגלה בשתי התגלויות. התגלות למעלה והתגלות פה. ואתה, ראו אתה כי אני, אני הוא. זה אותו אחד. אותו אחד, זאת אותה התגלות, זאת אותה מציאות. זאת אותה מציאות, אני, אני הוא. מחצתי ואני ארפא. אותה מחיצה שעשיתי, אני מרפא אותה. משה רבינו הוא האדם היחידי בבריאה שהדברים האלה יכולים, התורה הזאת יכולה להינתן. תורה לעולם לא נתפסת. אין מציאות בעולם שתורה תתפס כדברי נבואה. זאת לא תורה. התורה ניתנת כתורה. כלל ישראל לא יכול לקלוט את הדברים האלה כתורה. כלל ישראל לא יכול לקבל את הדברים האלה כדברי תורה. דברי תורה הם גילוי של מציאות, שבמציאות הזאת, אז המקום שממנו הדברים ניתנו, והמקום שאליו הדברים ניתנו, שני המקומות האלה הופכים להיות מציאות אחת. כאן, בבחינה הזאת, במה שנקרא חוקת התורה, בפרשת פרה, הפרשה הזאת זאת פרשה שכאן המחיצה נמצאת. אחד יש בכלל ישראל שהוא יכול לקבל את התורה הזאת. זה רק משה רבינו. לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחרים חוקה. משה רבינו האחד והיחידי שהוא יכול להבין את הפרשה הזאת. זאת אומרת, הוא יכול להבין את הפרשה הזאת כתורה. אנחנו יכולים לקבל את הדברים האלה כדיבורים שבאים ממקום אחד אל מקום אחר. אלה לא דברי תורה. זאת לא פרשה של תורה. כשהפרשה הזאת צריכה להיות נקלטת, נתפסת, נלמדת כדברי תורה, כך היא צריכה להתקבל. פרשה של תורה. פרשה של תורה זה אפשרי רק אם יש בכלל ישראל אחד שמקבל את התורה הזאת, וכלל ישראל שייך אליו, מתחבר אליו, אז הפרשה אפשרית ויקחו אליך. זה חלק מחוקת התורה, זה חלק מהפרשה עצמה, העובדה שאתה תדבר אל בני ישראל ויקחו אליך. בכל פרשיותיה של תורה, אז הדבר אל בני ישראל זה רק העובדה שרק בצורה כזאת הדברים יגיעו אליהם. אבל הדבר הזה הוא לא חלק מעצם הפרשה. הפרשה היא פרשה לעצמה. דבר אל בני ישראל. כאן הדבר אל בני ישראל זה מה שמאפשר, זה חלק מהפרשה בעצמה. הפרשה אפשרית, התורה הזאת אפשרית, כלל ישראל יכול להיות שייך אליה, רק מפני שמשה רבינו הוא זה שמדבר על בני ישראל ואומר להם ויקחו אליך. אתם תביאו את הפרה אליי. זאת אומרת, על ידי נמצאת הפרה בכלל ישראל. כמה מילים להבין. אנחנו יודעים, פרשת פרה נקראת, היא אחת מארבעת הפרשיות, וזה נקרא לפני, קוראים את זה לפני. אז כמו שכתוב, כמו שכתוב בגמרא, כתוב בירושלמי, כדי להזהיר את בני ישראל שיעשו פסחיהם בטהרה. לכן קוראים פרשת פרה, כדי ש... לזכור, להיזהר מטומאת מת, כדי שיעשו פסחיהם בטהרה. אבל היום שאין לנו בעוונותינו פסח, אז למה היום קוראים פרשת פרה? ובאמת, כשאנחנו קוראים היום פרשת פרה, אז המדובר הוא על, רואים את זה מההפטרה. הפטרת פרשת פרה לא מדברת ב... אין בה אפילו. חוץ מ... זכר אחד שכתוב שם בפרשה, והזכר הזה הוא, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. זה הדבר היחידי שמזכיר במשהו את פרשת פרה, וזה מפורש לא פרשת פרה. כשזרקתי עליכם מי חטאת, מי פרה, לא מתארים משום תומה אחרת, רק מתומת נאים. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומעותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. אז מדובר פה על מערכת אחרת, פה מדובר על טהרה אחרת, על טהרה אחרת, על זריקת מים אחרת. העובדה, זה שאנחנו קוראים פרשת פרה, אנחנו קוראים פרשת פרה רק כדי לגלות לנו לפני פסח, לפני פסח, לפני הפסח שלנו, לא לפני עשיית קורבן פסח, שאנחנו לא נצטווינו על שום הכנה אחרת. להכין קורבן פסח. אנחנו לא מצווים על שום מחנה אחרת. כשיבוא הזמן, אז אנחנו בעזרת השם. אבל אנחנו לא הצטוון, לא נצטוונו על שום מחנה אחרת להביא קורבן פסח. רק על ההכנה הזאת, לקרוא את פרשת פרה, זה הדבר היחידי. המכוון הוא לא לזה. המכוון הוא, הקריאה שלנו מתכוונת, כמו שמתבאר בהפטרה. פה מדובר על כל תומותיכם ועל כל גילוליכם, ביום תהרי אתכם מכל תומותיכם. כמו שכתוב. בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם והתאמו אותה בדרכם ובעלילותם כתומעת הנידה הייתה דרכם לפניי. ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה, לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתם בקרבכם. והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם. והושעתי אתכם מכל תומותיכם. ההפטרה מדברת לא על פרשת פרה, לא על תומת מת, פה מדובר על מערכת אחרת, פה מדובר על כל התומעה שבעולם. כל התומעה, כל כוח הרע שבעולם. פה מדובר על אותה מחיצה. תומעה זה, כמו שאנחנו אומרים תמיד, תומעה זה לשון סתימה. השורש תתמם בלשון הקודש, זה הכל סתימה, התמנה, טמטום, סתימה. תמה, תמה זאת המחיצה, אותה מחיצה שאותה צריכים לרפא. כך מתכוננים לפסח, זאת ההכנה לפסח. ההכנה לפסח זה עם קריאת פרשת פרה. למה פרה? למה פרה? עבורנו זה כדי שנעשה את הפסח בטהרה. לא קורבן פסח, אנחנו לא מצווים להתכונן להביא קורבן פסח. אבל אנחנו מצווים, מה שאנחנו מצווים לעשות בפסח, זה להיכנס בחזרה לאותו מקום, לאותו מקום, לאותה מציאות שאליה אנחנו יצאנו ממצרים. זאת המציאות שמשם יצאנו. זאת אומרת, זאת המציאות שאליה יצאנו, יציאת מצרים. לזה, אל המציאות הזאת, צריכים להתכונן על ידי פרשת פרה. פעמיים אנחנו מצווים, פעמיים. אנחנו מצווים לזכור, להעלות את עצמנו לפרשות בתורה שהן שייכות למשה רבינו במסוים. זה בפרשת פרה ויקחו אליך, כאן אנחנו שמים את עצמנו, מצרפים את עצמנו למציאותו של משה רבינו. ובליל פסח, בליל הסדר. שאנחנו צריכים לזכור את הניסים שנעשו על ידי משה רבינו. זה מה שרצינו לבאר היום. כיוון שאנחנו לא ניפגש יותר עד פסח. אז רציתי לצרף יחד את ההכנה של פרשת פרה יחד עם מה שאנחנו מחויבים בליל התקדש חג. השם יעזור לנו ויעשה לנו ניסים כאשר עשה לאבותינו, וכי ימי צאתנו מארץ מצרים יראינו נפלאות, וחג כשר ושמח לכל בית ישראל.